פרשת השבוע שלנו פרשת בשלח, פרשת יציאת עם ישראל לחופשה, יציאת עם ישראל מעבדות למצרים, לגוף, לשיעבוד, לחופשי משיעבוד הגוף ושיעבוד הרוח. מאיפה אנחנו יודעים שזה שיעבוד הרוח? כמו שאומר פרעה אל משה ואהרון, לכו לסבלותיכם, תעזבו אותם, כן? ואל ישעו בדרכי שקר, אל תכניסו להם כל מיני מחשבות, אמונות, תנו להם לעבוד. החיים זה העבודה, כמו שאנחנו מכירים באותה מעצמה לשעבר שחשבה שהם אור ושמש העולם, וזה היה רוסיה, ברית המועצות של פעם, כן? שכולם היו תחת שלטון אחד, כולם שווים, כאילו באמת השלטון עשה מה שהוא רצה ואנשים מסכנים, התפרקה לרסיסים. מה היה הרעיון? איך לשמור שאף אחד לא ימרוד? עבודה. רבותה, ככה לימדו אותי, עבודה. כל היום עבודה, מהבוקר עד הלילה, אדם כל הזמן צריך לדאוג שיהיה לו עבודה. אם אדם היה נתפס ללא כרטיס מפלגה או מקום עבודה, הוא היה נכנס למשפט. והיו קוראים לו עלוקה, חי על חשבון הציבור. ואם היה באמת מצב קשה, הם זורקים אותם למחנות גלות בסיביר, לערבות הקרח האינסופיים. אתה עובד. למה? כי כשבן אדם לא עובד, הוא מתחיל לחשוב. וזה מסוכן. לכן אתה צריך לעבוד. מהבוקר עד הערב. זה מה שהיה במצרים. שעבוד מצרים היה עבודה ועבודה ועבודה, ולא לתת זמן לחשוב על כלום, חוץ מאיך אני עובר את היום הזה. זהו.
איך אני מביא
אוכל לבית? אוכל לבית, אבל איך אני חי? כי אם אני לא עובד, זה הסוף שלי. מבנה עם ישראל יוצאים לחירות. חירות מי שיעבוד לגוף. אני אבקש סליחה. אני רוצה לקרוא לכם בפרק שכתבתי על הלוח, הפסוק שהתחלתי, זה רק ההתחלה, מה שכתוב. רבותיי, פרק י"ד, פסוק שטובה, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר בני ישראל וישאו. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, יש זמנים שבהם אדם צריך לפעול. לא מספיק, כן, לא מספיק תפילה. לא רק לעמוד או לבקש מהקדוש ברוך הוא סיוע. אדם צריך לעשות מעשה בעצמו. ובאמת, העם מתחיל להתקדם. וכל האנשים שאוהבים לחפש עניינים של מקובלים וכדומה, אז אני לא אגיד בדיוק את הפסוקים, כדי שאנשים שרגליהם לא בקרקע, אז שלא יתחילו לעוף, כי צריך רישיון טייס. לא כל אחד יכול ורשאי לטוס. אבל בפרק הזה, בחלק מהפסוקים הבאים מופיע השורש והמקור לשם המפורש, הידוע שכולם מנסים לחפש, הופיע בפסוקים הבאים, לא נגיד איפה, ואני מבקש מכולם להתבונן. שימו לב, אנחנו בתפילה אומרים כל יום את הפסוקים למד, למד א' ואת הפרק הבא. שימו לב, אני קורא, ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מהמצרים, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, והראו העם את אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. אז זה שיר משה. ואני רוצה לדבר על העניין הזה. רבותיי, תראו לעצמכם.
על מה? על הסוף?
מעשה שהיה כך היה.
על הסוף?
לא, על הרעיון הזה של לך, של החובה לעשות ולא רק להתפלל, והעניין של קריאת ים סוף. ובוודאי אנחנו בחודש שבט, ככה שבוע לפני ט"ו בשבט, בדיוק היום בעוד שבוע, אז נכין את הדברים יחד, כי יכול להיות שבשבוע הבא בט"ו בשבט לא נהיה כאן, נהיה בטיול, אז נצרף ככה קצת, ואם כן אז יהיה שיעור בפני עצמו על ט"ו בשבט בעזרת השם באמת השבוע. אבל מעשה שהיה כך היה. היה אמן שהוא החליט שהוא רוצה לצייר יצירת המופת של החיים שלו. היה צייר מפורצם, צייר ציורים, אמר, אבל אני רוצה לעשות משהו שזה השיא. זה הכותרת. זה הדבר הכי גדול שאני עשיתי. בתקופתו, היה מנהג את הציירים, שהם ציירו ג'וקנאות, פרצופים. דוגמה, של אנשים, או מציאותיים, או שהיה בעיני רוחם. אבל אחד הדברים המרכזיים שהייתה באותה תקופה, זה לצייר אנשים חשובים. מלאכים, שרים, רוזנים. זה היה האווירה הכוללת. זה היה הציורים. היו מוכרים את זה לאנשים עצמם שציירו אותם, ובזה היו מתפרנסים. ולמי יש כסף? לאנשים האלה יש כסף. אבל אותו אומן חשב את מי אני הולך לצייר. הרי כבר ציירו את כולם. מה אני הולך לעשות? גם הוא צייר הרבה. הוא אמר, החליט שהוא לא מצייר את הדמות של המלך, אלא את הסוס. הסוס אשר רכב עליו המלך. והתחיל לעבוד, והוא מקצוען, עובד, חודשים, עד שבסופו של דבר עמד לפניו תיאור של הסוס של המלך. חידוש. לא ציירו סוסים של מלכים ורוזנים, ציירו את האנשים, הוא יצייר את הסוס. אמר, עכשיו אני ייחודי. יש לי יצירה, לא, רק את הסוס, בלי המלך. יצירה מושלמת. נו, אדם אוהב לשמוע תשבחות, שיגידו לו על העבודה שלו, משהו. עכשיו הוא שוקל וחושב איפה אני אשים את התמונה. אם אני אשים את הציור הזה אצלי בבית, מי יראה? אם אני אשים את זה בגלריה, אז רק מי שיבוא. אני רוצה מקום ציבורי, שכולם עוברים. ואז כולם יעללו וישפחו ויפארו וירוממו אותו. ועשה מעשה. מה הולך? הולך אל ארמון המלך ותולה את הציור שמישהו יחזור בכניסה, ליד הכניסה לארמון המלך. נו, הוא עומד שם, אנשים עוברים ברחוב וחכה, לא הסתכלו אליו אפילו, אף אחד לא התבונן, פשוט המשיכו ללכת. אוהו, איזה תסכול. מרגע לרגע הוא יותר ויותר מתוסכל. כבר לא יכולה להתאפק. כאילו, הלו, אני פה, אני עד הציור, תראו לי ציור מדהים, כלום. אמר, אני רוצה לברר מה לא בסדר. אמר מישהו, אמר לו, רק שנייה, אפשר לשאול אותך שאלה? אמר לו, כן, תשאל. אמר לו, תגיד לי, מה אתה אומר על הציור הזה? לא בן אדם מסתכל. אומר לה, האמת, אני לא יודע, אני לא יכול לראות את הציור. לא, מה? מה כן, הסוס מסתיר. כלומר, הציור הזה כל כך היה מוחשי, שהיו בטוחים שזה סוס. אז מה, אין לה סוס? וואו, מדהים, איזה צייר. מסוגל לקחת ציור ולעבור אותו כאילו חי. מדהים, זה באמת צייר אומן. היום אנחנו מכירים את זה, מה שנקרא תלת מימד, זה נראה לך אמיתי. אותו אמן הבין את הבעיה. מה הוא עושה? איך הוא בכל זאת יוצר, שיסתכלו, אם זה נראה כזה אמיתי, אז למה שיגידו לו משהו? לקח סכין, חתך את הציור באמצע, ושם צד. אחד כאן, התרחק כמה סנטימטרים, שם את השני. אין תמונה שלמה. יש חתך באמצע. אנשים אומרים, רואים דבר כזה? חצי סוס? עוד חצי סוס, כולם התחילו את הזה. הסתכלו, אמרו, וואו. איזה ציור מדהים. פתאום הם ראו. פעלו מהציור. אמרו לו, שכוח. השיג את המטרה. פרשת השבוע שלנו סובבת סביב קריעת ים סוף. אז השיר משה ובני ישראל השירה הזאת להשם, והאמרו לאמור, הרב שלמה קלוגר, הוא במעשה, הוא ראה את האירוע המרכזי ביותר של הפרשה אצלנו השבת, קריאת ים סוף. קריאת ים סוף. לא מה שלפני, לא מה ש... כל מה שמסביב, אלה דברים שהביאו אל העיקר. כמו זה מין סולם שאתה עולה אליו כדי להגיע לעלייה, כדי להגיע לבוידם, כדי להגיע לאיזה מקום. זה מהלך, זה כלי. המטרה המרכזית, העיקרית, הרעיון המרכזי והעיקרי של הפרשה, אז ישיר משה קריאת ים סוף. הוא מסביר דבר שהוא כל כך נכון, כל כך אמיתי, שלפעמים כשאומרים לך את זה, אתה, אם אתה איש של אמת, אתה מוריד את הראש ומתבייש. ולא בכוונה. אנחנו לא עושים את זה בכוונה. פשוט אנחנו לא שמים לב. חיים את החיים. כאילו, ובואו נראה מה הוא מתכוון. אדם עומד עכשיו מול חוף הים. חוף הנפרד בתל אביב, לא יודע, חוף נפרד עומד מול הים ומסתכל. אדם יוצא לטיול, נמצא בערי הגולן, בצד המערבי של אגמת הגולן, ומתבונן למטה לכנרת. מסתכל, רואה כנרת. רואה ים, ים, מים. מה זה עושה לו? נחמד. אבל באותו רגע שהוא מסתכל על המים מלמעלה, הוא לא חושב. אולי כן. אבל הרבה לא חושבים שמה שאנחנו רואים מלמעלה, כמו שמישהו אמר את זה פה באחד הפעמים, הצבע של הים הוא לבן. זה מים.
שקוף.
הוא שקוף. לא לבן, נכון? תודה. מה שאנחנו רואים זה השתקפות של השמיים. כלומר, גם מה שאנחנו רואים זה לא אמיתי. זה נראה יפה. יש אנשים שאוהבים, אני זוכר את עצמי, עשיתי את זה כמה פעמים, לא הרבה, כי חבל על הזמן, אבל אתה פשוט רוצה קצת להירגע מכל המתחים של החיים, אתה הולך לך, יושב לך באיזה חוף ים, שקט, בשקט, לא שוחה, כי אין מציל. יושב בצד, מתבונן בגלים, מתבונן בים, מנסה רגע להתחבר בחזרה אל ההתחלה.
מרגיע.
אל הראשית, כן, ונרגעים. יש אנשים נרגעים מזה. יש אנשים שהולכים למדבר, מסתכל בנוף, לבד, מסתכל בבריאה כמו שהיא, בלי שיש הפרעות. יש אנשים הולכים ליערות, מקומות שבהם אין את הרעש, אין את ההמולה, אין את כל מה שיש מסביב, שלא דרך הזמן לחשוב. זה מרגיע. אומר הרב שלמה קלוגר, אנחנו יכולים לראות, זה במינים שלי, את היופי של הים, את הגלים. אנחנו יכולים לראות, להריח את הריח של המים, של המלח, תלוי איפה אתה נמצא. אבל כל בר דעת יודע שהמים הם מכסה. זה כיסוי. זה מלמעלה. למטה, עולם ומלואו. מי שצלל, או מי שראה תמונות או סרטים של אנשים שצוללים, תשמעו, זה פשוט לא יאומן. זה כדור הארץ מתחת למים. הרים, בקעות, נחלים, ודיות, כן. הם זורמים, זרמים. ודיות, הרים, מצוקים. כדור הארץ רק בתוך מים. מה שאתה רואה למעלה יש למטה. אבל במקום בני אדם ובעלי חיים שיש פה, יש בעלי חיים שמותאמים לחיות במים. דגים, מיליוני סוגים, להקות עצומות, עצות, וזה, יש המון המון סוגים של חיים מלאים שם. והכל מכוסה. כלומר, אנחנו יכולים להתבונן על החיים, ואנחנו מסתכלים על החיים שלנו מלמעלה. לא חושבים, לא חושבים עד כמה עמוקים החיים, כמה עומק יש למה שמסביבנו. אנחנו רואים הר, אנחנו רואים גוש גדול של סלעים באדמה. רבותיי, כולנו יודעים שבתוך הגושים ובתוך הסלעים יש בעלי חיים, יש חיים שלמים שם בתוך מה שאנחנו לא רואים, מה שמסתתר בפנים. אומר רב שלמה קלוגר, זה החיים שלנו, החיים של האדם, החיים של כל אחד ואחד. מה שאנחנו רואים זו מציאות עליונה, מכסה. והים הכי גדול שיש לאדם בתוכו, זה הים מוגדר בחז"ל כמים שאין להם סוף. כי אתה פה, אתה לא יודע מה קורה בצד שני. זה ענק. זה הנשמה של האדם. הנשמה של האדם זה ים שאין לו סוף, כי הנשמה של האדם היא הנשמה של האדם היא חלק אלוהה ממעל. היא חלק בלתי מוגבל. הוא חלק של האין סוף. נשמת האדם היא האצלה. כי בצלם אלוהים עשה את האדם. ועשה את האדם הזה, זה נתן בו משהו שביכולות שלו הוא לא מוגבל. הוא לא מוגבל. ביכולות של הנשמה להגיע למדרגות העליונות ביותר שאדם מסוגל להגיע, אין שום מניעה. לכן אומרים שאדם בכוחות נפשו, בעמל, ביגיעה, בהתמדה, הוא יכול להיות נביא. זה הגדלות. נביא זה אדם שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו וזה ברור שזה הוא. לא צריך להיות משהו שימנע את זה, חוץ מהאדם. כל אחד יכול להיות בנקודה הזו. לכן הגמרא אומרת, אנחנו מסתכלים על התנ"ך, אנחנו רואים שהתנ"ך מביא כך וכך נביאים. אבל אומרת הגמרא, עשרות ואלפים של נביאים היו לישראל. נכון? כי אנשים עמלו על זה. היו בתי ספר שבהם הם מלמדים את האדם איך להגיע לנבואה. ממש. כן, בני הנביאים. זו הייתה המטרה של האדם, להתקדש, להוציא לכוח, מן הכוח אל הפועל, את האין סוף, את החוסר מוגבלות, את החופש של הנשמה שלו. ולא רק לחיות ולפעול על פי הרובד העליון, על פי המכסה. אני ככה ואני עושה ככה, ואני לא מעמיק לחשוב ולראות איפה אני, האני הפנימי שלי, הנשמה שלי, בא לידי ביטוי אמיתי. מה צריך לעשות? איך מביאים את האדם להתעורר? איך האדם מאיר את עצמו? כמו בציור שדיברנו. צריך לחתוך אותו לשתיים. צריך קריאת ים סוף. צריך לקרוע את הים. צריך לחתוך את התמונה. כדי להבחין שזה ציור. ולראות את העומק שאחרי. במילים אחרות, צריך ליצור שינוי. צריך ליצור מציאות שפתאום האדם אין לו ברירה, אלא פתאום לראות שיש משהו נוסף. ולכן, תפתחו בבקשה, כמו שאמרתי, בפרק י' ד', פסוק למד, אולי לפני זה, בואו נעלה רגע, לרבי, פסוק חבב, מי שעדיין לא נמצא שם, אז בבקשה, נא לפתוח פרק י' ד', פסוק חבב, מתארת התורה את המהלך שמביא לקריאת ים סוף, ושימו לב, אני רוצה לקראת את המהלך הזה אל הדרכים בהם הנפשות שלנו עובדות, איך אנחנו פועלים בעולם הזה. עומדים עם ישראל מול הים ומצרים רודף אחריהם. יצר הרע רודף אחרינו, מכה בנו, אנחנו עומדים מול הים, ומה צריכים, מה עושים? צועקים. ריבונו של עולם, תעזור לי. זה טוב. אבל מה אומר הקדוש ברוך הוא לאדם? מה תצעק אליי? לך!
זה מלחמה שלך.
לא, אני מוכן לעזור, אבל לך! תזוז! מה אתה מחכה? יש ים ממול? עזוב את הים! עזוב מה שנראה לך מלמעלה כבלתי אפשרי. עזוב את הכניסה שאומרת, אי אפשר לעבור את הים. זה רק מלמעלה. זה מכסה. זה לא אמיתי. לך! אל תחכה ליצר רע שיגיע. ואז שימו לב, בפסוק חבב, ואומר השם אל משה, נטה את ידך על הים וישובו המים על מצרים ועל רכבו ועל פרשיו. כשעם ישראל צועד קדימה, אם זה נחשון שקופץ, אבל מישהו פועל פעולה ממשית, והים נקרע, פתאום כל הים הזה נראה אין ים, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. פתאום יש הגנה, פתאום יש חומות, ויצר הרע רודף, ואתה בתוך החומות. אתה כבר פעלת פעולה, עשית משהו. וכשאתה מתקדם וכבר לא מפחד ממה שנראה לך כבלתי אפשרי, זה ים, זה מלמעלה, אתה יוצא בצד השני. התגברת, ניצחת, עשית מה שמוטל עליך. ועד בוודאי יש לנו את העניין של ויית משה את ידו, והמים חזרים ומציפים את יצר הרע. מה זה אומר? זה אומר שהיצר הרע טבע למוות? לא. זה אומר שהתגברת עכשיו, ותסתכל אחורה, ומה הם רואים? ים. אופה, הכל מחוסה, חוץ מדבר אחד. מה הם רואים? תסתכלו בפסוק. וירא ישראל מצרים, מת על שפת הים. כי באמת יצר הרע וכל התאוות שלנו זה מלמעלה, זה לא אמיתי, זה שקר, כל התאוות האלה, כל המשיכה שלנו למה שעשו, זה לא באמת. אני יכול להגיד שזה עובדה, בוודאי, אבל זה לא אמיתי. אם זה לא אמיתי, תרד מזה, כי זה לא דרך הנכונה לחיות, זה לא דרך האמת לחיות, זה לא מה שאתה מצווה לחיות. אז זה נראה מפחיד? כן, לך. כי אם לא, אתה חוזר למצרים. אתה משועבד למצרים. אתה משועבד ליצר שלך. במצב כזה, בוודאי, כשאדם יתגבר, אפילו פעם אחת, אז ישיר משה. יש שמחה שממלאת את האדם. יש כוח שנבנה באדם. יש פתאום תחושה שאני מסוגל, שאני יכול. ושם האדם צריך לשאוף, כי האדם מטבעו רוצה תשבחות, אדם מטבעו רוצה הצלחות, אדם מטבעו רוצה להתקדם, רוצה להרגיש את זה, וזה בסדר. אבל הוא צריך לקרוא את הציור לשניים. הוא צריך לקחת את ציור חייו, את הציורים שהוא דמיין לו והוא צייר לעצמו שאלה הם חייו, ולחתוך לחצי, להרחיק אחד מן השני ולראות שיש משהו מעבר. זה לא סוס אמיתי, למרות שזה נראה כך. פתאום כשאתה רואה את ההבדל, אתה רואה שיש משהו אחרי זה. כאשר אנחנו מתבוננים על הדברים הללו, אני רוצה לספר לכם סיפור שהיה פה בארץ, אני מקווה שאני אדייק בו. היה איזה פסל, אדם שהיה עושה פיסולים, אומן, בכל מיני חומרים. אני לא זוכר איזה חומרים הוא עשה, אבל קראו לו דניאל כפרי.
דניאל מה?
כפרי. מהכפר, חף, פי, רישיו. הוא עשה איזו יצירה שהייתה באמת אחת היצירות, לפחות בעיני מי שמבין, כי אני לא כל כך מבין בדברים האלה. הוא יצר יצירה שנחשבה בעיני המומחים בתחום, כי אחת היצירות הטובה ביותר שהוא עשה. נו, כמו בציור שדיברנו על הסוס, הוא ציפה לתגובות. והם לא באו. וזה תסכל אותו ובצדק. יום אחד, הוא נוסע ברכב, אוסף טרמפיסט, ובאותה נסיעה הוא שיתף אותו בתסכול שלו. אמר, מה זה? איזה כפיות טובה מצד האומנים בארץ, מצד אנשי התיירות, אין לו ביקורת על כפיות הטובה שהוא עשה כזה דבר יפה ואף אחד לא מתייחס. הטרמפיסט שלו שתה כל הדרך, כל הדרך. וכשהוא הגיע לנקודה שבה הוא היה צריך לרדת, ואותו אומן, דניאל כפרי, עצר לו, הוא יורד מן הרכב, לפני שהוא סוגר את הדלת, הוא אומר לו, תגיד לי אתה, אתה לא כפוי טובה לאלוהים שנתן לך את החיים? סגר את הדלת והלך. אנחנו לא יודעים מי זה הדמות הזו, אין פרטים. סיפר דניאל כפרי בעצמו, שהמשפט הזה שנתן לו אותו טרמפיסט היה המשפט המכונן ביותר של חייו. דיבר, כפוי טובה, זה שאל אותו אם הוא בעצמו לכפוי טובה. מה אתה מדבר? אתה בעצמך כפוי טובה כלפי אלוהים, לא משנה עכשיו, דתי, לא דתי. אתה כפוי טובה כלפי מי שנתן לך חיים.
אבל המורה דתי?
לא יודעים, יכול להיות אפילו שלא. אבל מספר, מה? לא, אז הוא לא היה דתי.
מכונן
מלשון הבסיס, כאן, יסוד, מכונן. הוא אומר שהוא הסתובב עם המשפט הזה וזה עשה לו בראש קריאת ים סוף, חתך לו את הציור של החיים שלו לשניים, והזיז לו את הדלת, כמו דלת הזזה, פתח לו את החלון להתבונן. בסופו של תהליך הוא חזר בתשובה והפך להיות יהודי שומר תורה ומצוות. הרב קוק זצ"ל בשמות הראיה מופיע גם בכל התור, הגמרא ותענית, אני אדבר על הנושא בהרחבה. שימו לב שבדרך כלל, השנה לא בגלל שנה מעוברת, בדרך כלל פרשת בשלח צמודה לט"ו בשבט. בדרך כלל. היא תהיה קרובה לט"ו בשבט. ובאמת, יש שאלה, מה הקשר בין שניהם? בצד אחד יש לנו ראש השנה לאילן. מה זה ראש השנה לאילן? שבו מתחיל הכוח הפנימי שנמצא בתוך הצמחים, שבחורף, בגשמים, שאבו לתוכם את המים ופיתחו בעזרת המים את כוח הצמיחה, וט"ו בשבט מתחיל התהליך של הצמיחה. כלומר, יציאה מהתרדמה, תרדמת החורף, אל האביאל. תחילת האביב, הפריחה, היצירה, החדשה. והנה, אנחנו נהגו כך, שהיו נוטעים עצים, כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. בואו נתבונן, אתם לא ראיתם את זה, אתם פשוט קוראים את זה אולי בספרים, אולי בשיעורי היסטוריה שאתם לא אוהבים. אבל רבותיי, אני בתור ילד שנולד בארץ הזו לפני כך וכך שנים, לא הרבה אחרי שמדינת ישראל קמה. היום מי שרוצה לראות פעם איך נראית הייתה ביצה, אמנם היום בלי מלאריה, צריך לנסוע לעמק החולה בצפון. אבל בימי כילד רוב רובה של המדינה הייתה שממה. לא יערות, לא ערים, התחילו. מי דיבר בכלל היום, הוא היום שבכל מקום ברוך השם, כל שפע, צמחייה, בתים, יישובים. חברותיי, 70 שנה, כמו גלו בבל, והארץ הזו שונה לגמרי. אצלכם הכל קיים, טבעי, איזה שפע עצום. בימי כילד? מה שבעינינו היום הוא בסיסי, אני כהורה, בשבילי ברור שזה בסיס שיש בבית. אצלי בתור ילד זה אפילו לא היה חלום, כי זה לא היה. גם, ודאי. רגע, רגע. מתוק, מתוק, מתוק. אני אדבר על רעיון. כי לא היה. וגם אם זה היה, המחשבות של האדם, אני בתור ילד ואנשים מסביבי שגדלנו באווירה, היה איך מקדמים את הארץ, איך בונים אותה, איך מיישבים אותה, איך מרחיבים אותה, איך מתחזקים בה. ולא איך נהנים ממנה.
אל תשאל מה
המדינה, יפה, לא מה אני מקבל, אלא מה אני יכול לתת. אם שומעים אנשים, ואני בטוח שזה ההורים שלכם או הסבא וסבתא שלכם שבאו לארץ, על תנאי המחיה, אני כבר לא מדבר על לוקסוס, אני מדבר על אוכל בסיסי. אני צריך לעבוד קשה כדי שיהיה למשפחה מה לאכול לכולם. ילדים הלכו לעבוד כדי לעזור בפרנסה, כדי להתקיים. והיום, ברוך השם, איזה שינוי מדהים. מה אבל, מה השוני? תראו כמה גדול השוני ותפיסות העולם בין הדורות. מה השאיפות? מה כיווני הרצונות בין הדורות? וסך הכל עברו בקושי 70 שנה. עוד הסבים והסבתות שלכם, אני חושב, אני לא יודע 100%, אבל רובם בחיים, הם עברו את זה הם. ותראו איזה פער גדול נפתח. איזה הבדלים, שמיים וארץ. בשירת הים, בפרק תתוו, אנחנו אומרים, תביאמו ותתאמו. בהר נחלתך. תביאמו זה להביא, תתאמו לנטוע. תיטע אותנו בארץ. כדי שנוכל להקות בשורשים עמוקים. והארץ הזו, רבותיי, היא ארץ מיוחדת. היא ארץ הקודש, לא רק לעם היהודי. כולם צועקים שזו ארץ הקודש. ארץ שכל אבן, כל שיח, כל סלע, כל רגב אדמה אומר קדוש, קדוש, קדוש. אם כן, בפרשת בשלח בקריאת ים סוף, אולי אפשר לומר, לפחות לעניות דעתי, עיקר השירה זה תביאמו ותתאמו. לא מספיק להביא אדם למקום, צריך להשריש בו. ואנחנו רואים את זה במציאות החיים, כשאדם מביאים אותו למקום לגור ולא מתאים לו, הוא עוזב. כי הוא מרגיש שהמקום לא מסתדר עם נפשו. הוא מחפש להקות שורשים במקום שהוא מרגיש ששם הוא צריך, ואנשים חיים שם, הם, בניהם, בנותיהם, נכדיהם. הרב קוק זצ"ל, באחד מהאיגרות שהוא כתב לט"ו בשבט, הוא כותב שט"ו בשבט הוא יום חג. יום שהחג שלו לא מופיע בתורה, ולא בנביאים, ולא בכתובים, ולא במשניות, ולא בגמרות. ט"ו בשבט. הוא מופיע לראשונה בצורה כזו שעושים סעודות שמחה וכדומה אצל המקובלים. אבל בחוץ על הארץ בגלות, לא לפני הרבה זמן, יהודים ישבו בין הגויים, נמקו, כאבו את הגזרות שלהם, את הפחד הבלתי פוסק מפני שיגעון של גוי שיקור שיצא עכשיו מהפונדק. בור ועם הארץ, גוי שלא יודע לקרוא ולכתוב, ופחדו ממנו. פחד ממנו יהודי שידע יותר ממנו בכל נושא. וישבו בט"ו בשבט וחיכו וחיפשו רק שיהיה להם משהו מארץ ישראל, פרי קטן, משהו, כי נפש, נשמה של יהודי, היא יש לה שורשים והיא צומחת רק פה. צמיחה אמיתית, צמיחה של קדושה, רק כאן. בשום מקום אחר, גם אם יש פירות ופירות של פירות, הם לא פירותיהם של ארץ ישראל, ובעובדה שאין בהם קדושה, ולא מעשרים אותם, ואין שמיטה, אין שום דבר של קדושה. כך יהודי שלא נמצא בארץ הזו, הוא יכול לצמוח ולגדול ולהיות מה שאנחנו רק רוצים, תלמיד חכם, חסר לו את תורתה של ארץ ישראל. זו פינה, זו הבנה, זה רובד שלא יעזור כלום. בחוץ לארץ אין. אני מבקש שם שקט בבקשה. אין. ואנשים נמצאים כאן בארץ הקודש ועוסקים בקודש, אבל מה הם מתבוננים? כמו בים לפני קריאת ים סוף מלמעלה. ט"ו בשבט בא לעורר אותנו לקרוע את מסך הים, לפתוח את החלון ולהתבונן במה אנחנו זכינו להיוולד בארץ הזו. זו זכות. ילדים בגילכם, אנשים בגילי, הובלו לתאי גזים לא לפני הרבה זמן. איזו זכות נפלה בידינו להיוולד חופשיים מגויים בארצנו הקדושה.
כל דבר אפשר לעשות את זה.
לא? אז למה? מסכים איתך?
אתה רוצה להישאר שם?
מסכים?
זה לא טוב, זה כן, זה לא, זה לא.
כי זה נכון, כי החיים יש בהם טוב ולא טוב. אדם צריך להסתכל.
גם עכשיו אנחנו מושלמים.
לא דיברתי על שלמות, אבל אדם לא יכול להגיע לשלמות אם הוא לא בכלל מבין שיש לו זכות.
בסדר, גם למי שהיה שואל היה לו זכות.
לא, כי הוא היה בחול.
מה קשר?
יש קשר גדול. יש סיבות.
לא היה פעם שהגיעו לארץ ישראל וכיסחו אותנו פה, מה?
נכון, אמת, אמת. אבל, רגע, רבותיי, אתם מתבלבלים אולי, או שאני, אתם יודעים מה, אני אקח את, אני אסביר את דבריי אולי בצורה אחרת, שאני יובן יותר טוב. לא באתי לעשות השוואות. באתי לנסות להבין מה הזכות שלנו להיוולד כאן. אם אנחנו נולדנו כאן, וזכינו להיוולד כאן, זה מחייב אותנו במשהו. זה לא לחינם. זה אומר שעלינו מוטלות האחריות, או מוטלת עלינו האחריות, להיות עם קדוש בארץ הקודש. אנחנו הדורות שהקדוש ברוך הוא נטע מחדש, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. היום כל מיליוני היהודים שעדיין בגלות, המקום היחידי בעולם שלהם לאן לברוח בצרה, זה לפה אלינו, ואנחנו היום השומרים בשביל כל העם היהודי. זה לא זכות? זו זכות, אבל חובה עצומה. אנחנו לא סתם עם, זאת לא סתם אדמה. כן, ידוע, יש גמרא בתענית, סיפור עם חוני המעגל, שהלך בדרך, ראה בן אדם זקן נוטע עץ חרוב, שתיל. אמר לו, בשביל מה? אתה תאכל ממנו? מה אתה בגיל כל כך מבוגר שותל עץ שהיה שיתן פירות, אתה כבר לא תהיה בעולם הזה. אמר לו אותו זקן, לא בשבילי אני נוטע, שאני באתי אכלתי עם העץ שנטע סבא שלי, אני נוטע היום ובני בניי יאכלו. זה נקרא חשיבה של המשכיות, של שורשיות, של קשר בין הדורות. זה החובה שלנו. אנחנו פה בזכות אלה שלא פה. אנחנו באנו לכאן כדי לבנות ולחדש ולטעת מחדש. תביאמו ותתאמו. מכון אבל לשבטך פעלת השם. הכל על בסיס שצריך להיות קודש. מקדש השם כוננו ידיך. לכן סופר בידוע, דיברנו על זה בעבר, שהיה טקס בהקמת המדינה, שהיו נוטים הרבה עצים בכל מיני מקומות כדי שיהיו יערות. אני זוכר את עצמי בתור ילד חוסך בקופה מיוחדת, קופת הקרן הקיימת. כל יום היו צריכים לבוא לבית ספר, או פעם בשבוע, כבר לא זוכר, ולתרום בשביל המדינה, בשביל קרן הקיימת, שיקנו עצים כדי שישתלו. ואחר כך הם לוקחים את כולם, כל עם שתלים, ובשירה ושמחה הם הולכים לטעת. היום אתם נוסעים יערות, איפה הם גדלו? מה, נפלו מהשמיים? ילדים כמו אתכם שתלו, גם אתם הולכים לטעת, למה? נכון? כי אנחנו נוטעים, צריכים לטעת לא רק עצים גשמיים. הנטייה האמיתית שלנו זה הנשמה האלוקית, התורה, המצוות, הקדושה, זו הנטייה. תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך. זה נורא נחמד ללכת לסניף, לטעת עצים. אבל מה הרעיון? בזה נגמר, זה מצווה, נכון? אבל זה לא נגמר שם. איפה הנטיעה הפרטית שלך בקודש? איפה השורשים שלך יונקים? מה איתך? אז יש כל מיני סיפורים על נטיעות. פעם אחת שהרב נוטע, מביאים לו עת חפירה כדי שיחפור בור, הוא עושה את זה עם הידיים, אבל מה פתאום? לאדמת קודש, אני לא משתמש בכלים, עם הידיים, רוצה להרגיש, בלי חתיצה. בסדר? פעמים שהוא עומד ונוטע והוא בוכה, עיניו זולגות דמעות, מהתרגשות. נשאל אותו, כנראה שלא. ואם כן, אז בסדר. לכן, גם הגאון מווילנה, בכל התור, הגאון לימד אותנו שיש ערך עצום. אפשר שם בסוף בבקשה? תודה. יש ערך עצום לעשייה. לכן מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? מה תצעק אליי? זה לא זמן לעמוד ולהתפלל. מה הזמן לעשות? דבר לבני ישראל ויסעו, תעשה, סע, לך. תתפלל בדרך, תפילת הדרך, אבל תהיה בדרך.
הרבי הראשונים שעשו את זה?
בני ישראל לפני. מה בני ובני יהודה?
אותו
נולד. נחשון בן עמינדב. הוא קפץ למים. לכן אנחנו צריכים לזכור, אנחנו קוראים פרשת בשלח שבת. פרשת בשלח קוראת לנו, הפרשה קוראת לנו, לא אנחנו קוראים אותה. הפרשה קוראת לנו לחזור ולטעת את עצמנו במקומות אחרים אם צריך. מלמדת אותנו לקחת סכין חדה ולחתוך את הציור הדמיוני של החיים שאנחנו חיים אותם, ולהתבונן שיש מעבר, לראות שמה שאנחנו חושבים הוא רק מלמעלה, לקרוע את הים, לקרוע את המכסה הזה שרק מלהסתכל בו אתה כבר טועה, כי אתה חושב שהוא כחול או תכלת והוא שקוף. שקר מול העיניים כל כך יפה. תקרא את השקר הזה, תחתוך אותו ותראה שיש עולם ומלואו. ולטעת את עצמנו מחדש, מי שצריך, מי שכבר שם, להגדיל את השורשים, להגיע למקורות מים טהורים ולא מבורות נחזבים. ולא רק אנחנו, אלא כל מי שיכול, וכולם יכולים, ללכת לשתילים רכים, אחים, אחיות, משפחה, צעירים, שאצלם עדיין הכל מלמעלה היה מכוסה, כולו כחול, חיים בדמיונות, ולהראות להם ולהדריך אותם איך חותכים את השקר הגדול, לפתוח להם את העיניים. ועל ידי כך להיות חלק חשוב, עיקרי ויקר בבניין האומה, בהמשכיות של עם ישראל, בציפייה למקדש השם, כל זה נו ידיך ומרב ימינו אמן.